אני שמחה בו, באמת, ברוך השם שאנחנו זוכים ליום המיוחד הזה כהמשך ליום העצמאות, כעוד קומה נוספת שזכינו, אני יכול לומר כמעט בדורנו, יש פה רבנים שיכולים לספר ודאי, שראו את הדברים תוך כדי ההתרחשות שלהם, שזה מעלה נוספת, ואנחנו ברוך השם זוכים להמשך של הרבה מעלות טובות. למרות שבהתבוננות הראשונית היה אפשר לחשוב שדווקא הניצחון של מלחמת ששת הימים, יש פה איזה ביטוי לקומה נוספת של ניצחון לאומי. במלחמת העצמאות עדיין לא היה צבא מסודר, זה היה מחתרות שהתכווצו ויצאו למלחמה שהיא לא הייתה כל כך מתוכננת מבחינת הצד האסטרטגי שלה, וברוך השם, בחסדי השם, היו ניסים גדולים מאוד, שהיה אפשר לחשוב שבאמת זו מלחמה כמעט שמימית. במלחמת ששת הימים המלחמה פרצה באיזשהו יתרון אסטרטגי, שוודאי שאנחנו יודעים שהכל מכוח סייעתא דשמיא, אבל כבר היה צבא מסודר והייתה תוכנית, והצבא בעוצמה גדולה הצליח לבוא ולהכות את חיל האוויר, גם של מצרים, גם של סוריה, והיה ניתן לחשוב שיש פה פן יותר לאומי אנושי. אבל התחושה הכללית, כמו שאפשר לקרוא ולשמוע, הייתה שבמלחמת ששת הימים הייתה פה עוד קומה שהיא קומה רוחנית. לא רק ניצחון של גבורה לאומית, אלא איזושהי הופעה של תוספת קדושה שבא לידי ביטוי גם בקדושת הארץ וגם בחזרה בתשובה גדולה וגם עלייה גדולה לארץ. זאת אומרת, הייתה איזו התעלות רוחנית שעטפה את כל המרחבים של העם היהודי. גם אצל דוד אפשר לראות שיש שני שלבים של קשר לירושלים שעוד קודמים לבניין בית המקדש. בשלב הראשון דוד, כאשר הוא מצליח לגבש את עם ישראל סביבו, קודם כל, לפני הכל, הוא עולה לעיר יבוס, היבוסי השולטים בירושלים, נמצא במגדל ציון, היא עיר דוד, ואז יש את אותו סיפור של העברים והפסחים. מה התוכן של אותה כללת פסחים ועברים, אותם דמויות שהיו על החומה, רבו המפרשים. התעוררתי להתבונן על העניין הזה של העברים והפסחים דרך גמרא מעניינת במסכת סנהדרין בדף צדיק א', שם אומר לרבי אנטינונוס, הייתי יכול לבוא ולפתור כל אחד ואחד מבני האדם מדינה של גיהינום. באיזה אופן? פשוט מאוד, הרי כשאדם נפטר יש את הגוף שנמצא באדמה ויש את הנשמה שעולה למעלה. אז כאשר הקדוש ברוך הוא יבוא ויפגוש את הנשמה ויגיד לה, הנה חטאת. תגיד לו הנשמה, אני חטאתי? הנה, תסתכל. מאז שאני כבר התנתקתי מהגוף, שום חטא. אני מתנהגת באופן מושלם. אני מרחפת בשמיים, בעולמות עליונים. טוב, אז יבוא הקדוש ברוך הוא לגוף ויגיד לו, אתה צריך להיות נידון. אומר הגוף, יאמר הגוף, הנה, אני לא עשיתי שום דבר. מאז שהנשמה יצאה, אני כאבן מונחת על גבי קבר, אין לי שום משמעות, לא עשיתי שום דבר רע. המשיל הרבי משל לעיוור ופיסח, ששם אותם בעל הכרם לשמור על כרמו. אמר הפיסח לעיוור, בוא נקטוף קצת, נאכל משהו. אמר לו העיוור, אבל אני לא רואה, אתה לא יכול ללכת, מה הפתרון? הפתרון היה שהרכיבו את הרכיב הפיסח את העיוור, ואז היה ניתן ללכת ולקטוף, והפיסח ראה לאיפה הולכים, העיוור יכל ללכת, והתוצאה שבאו ואכלו מאותם פירות טובים שהיה בכרם. הגיע בעל הכרם ואמר, השים בעל העיוור, אמר לו, מה אתה רוצה ממני, אני יכול לראות? בעל הפיסח, אמר, מה, אני יכול ללכת, יכלתי לקטוף משהו? מה עשה? צירף בעל הכרם, שם את העיוור על גבי הפיסח ודן את שניהם ביחד. אמר רבי ננטינונוס, כך גם הקדוש ברוך הוא, יצרף את הגוף לנשמה וידון את שניהם. המשל הוא משל נפלא בהקשר של יום הדין, אבל העיוור והפיסח הם יכולים לבטא שתי נקודות. הם יכולים לבטא את החיבור לארץ מצד אחד ואת הגובה מהצד השני. השאלה היא, האם ניתן לחבר שמיים וארץ או אי אפשר לחבר שמיים וארץ? השאלה היא, אם הקדושה יכולה להיות בתוך המציאות או הקדושה לא יכולה להיות בתוך המציאות. אותו צינור שעליו מדובר, שאפשר לגוע בצינור, הצינור הזה זה אותה בחינה של היכולת לבוא כעם ולחיות חיים שלמים, חיים לאומיים שלמים, שמקיפים גם את הקדושה העליונה מצד אחד, גם את אותם שערי ציון של מגדל ציון שבו נמצא דוד, עיר דוד, שערים המצוינים בהלכה, את אותה תורה עליונה, ולהופיע אותה בתוך המציאות, להופיע אותה בתוך החיים. באמת הרד"ק מביא שני מדרשים שמתארים שהניצחון במלחמה אמנם הוא נזקף לזכותו של יואב, אבל בעצם זה היה איזה סוג של מהלך משותף של דוד המלך עם יואב. בחינה שיואב נוצח במלחמה בזכות לימוד התורה של דוד המלך. זאת אומרת, הצירוף של הצד החומרי עם הצד הרוחני. הצינור הזה, הרגשתי שבמלחמת ששת הימים היה איזה צד כזה של חיבור של הצד הניסי האלוקי באופן ממש נגלה עם המציאות. תחושה כזאת שהקדוש ברוך הוא מופיע בתוך המציאות, ממש מתגלה אלינו, מתגלה אלינו מתוך, בתור אומה, וזה רומם. ישר לאחר מכן, אצל דוד אפשר לראות שהפלישתים נמצאים בעמק רפאים, ודוד משתמש בביטוי של שהקדוש ברוך הוא, לאחר שהוא ניצח, פרץ לנו פרץ כמים רבים. איזשהו פריצה שבא אחרי ההופעה של ירושלים, לא נגמר התהליך. יש פה איזו פריצה, איזו התרחבות, איזו המשכיות של המלכות. בן פרצי, פרץ, המשך ככה שאפשר לבוא ולהתפשט הלאה. מכוח ירושלים, מכוח אותו ויגע בצינור, יש התרחבות. ארץ ישראל מתרחבת. יש עוד כוחות של חיים שבאים ומתעלים. אבל דוד עובר עוד תהליכים של מחשבה לבנות את בית המקדש. כאשר זה לא מסתייע, הוא ממשיך להילחם. וכל הכיבושים זה לקראת גם כן הופעה, אפילו השלל או לקראת בניין בית המקדש. אומרים חז"ל שדוד השאיר לשלמה כשולחן ערוך לקראת בניין בית המקדש. אבל אז מגיעים לפרשת גורן אורנן. גורן אורנן זה כבר תקופה לא פשוטה מבחינת ההופעה של דוד. הפרק לאחר מכן זה כבר מלכים א', והמלך דוד זקן בימים, ויחז בבגדים ולא יחם, וכל הסיפור של גורן אורנה נמצא בתקופה לא פשוטה, עם מגפה גדולה מאוד שעם ישראל חווה לאחר המניין. ופתאום יש איזה גם כן איזה קפיצה כזאת של קניין, אותו מקום שעד עכשיו, למרות שכבר כבשו את ירושלים, היה איזה מקום מסוים של בית קודשי הקודשים שלא היה ניתן להגיע אליו, שיש פה איזה עוד התקדמות, עוד איזה התעלות. יכול להיות שאפשר להתבונן על הדברים באופן הזה. בעצם, כמו שגם ראש הישיבה לימד אותנו ביום העצמאות, על הכוח של החירות הפנימית. יש שלב שעם ישראל מתחבר לדוד המלך מצד זה שדוד המלך הוא מלך ישראל. כולם מבינים שהוא עוד מנעוריו יצא ובא, עוד היה שר צבאו אפילו של שאול. יש אחדות שנובעת מכוח החיבור אל דוד המלך. כוח העוצמה האדירה הזאת של דוד מלך ישראל. יש חיבור שהוא כבר מגיע מתוך הופעה של כלל הציבור. כל אחד ואחד מהציבור מבטא את עצמו. מבטא את הכוח המיוחד שלו, את המגמה המיוחדת שלו, ומתוך זה מגיעים למציאות של אחדות. אולי גם זה החיסרון של המניין. הרי מה החיסרון לכאורה של המניין? מניין יש בו שני צדדים. מצד אחד מספר, זה משהו מאוד מאוד חיובי, כי כל אחד ואחד הוא מספר, והוא תוספת ביחס לכלל. אבל יש גם חיסרון במספר, שאין ייחודיות לכל אחד, אלא כל אחד ואחד הופך להיות חלק מכלל, בלי ההופעה של הפן המיוחד שלו, בלי ההופעה של הכוח המיוחד, הכישרון המיוחד שלו. והצד הזה, מצד אחד הוא יוצר איזשהו רחבות כזאת, אבל יוצר רחבות שעדיין לא נותנת את היכולת לבוא ולהרחיב ולפרוץ מעבר. מעבר לצד המוגבל של המספר, לפן המיוחד של כל אחד ואחד. אומרים לנו חז"ל שבגאון ערונן דוד המלך אסף 50 שקלים מתוך כל שבט ושבט, סך הכל 600 שקלים, שזה הביטוי של הכלל. זאת אומרת, היה פה איזו הכנה של הצירוף של כל הפרטים, של כל עם ישראל הולך ומברר, כל אחד יש לו את הדעה שלו, כל אחד יש לו את המפלגה שלו, כל אחד רוצה שהמפלגה שלו תהיה עוד יותר דומיננטית, עוד יותר מרכזית, ונוצר איזה סוג של דיאלוג, של צדדים שונים, שלפעמים זה יוצר בחירות חוזרות, ואם זה יוצר מורכבות, אבל כל הצדדים האלה, כל ההופעות של הצדדים האלה, בעצם זה ברורים שכבר, זה לא שהולכים אחרי מנהיג אחד, אחרי כוח אחד או שני כוחות, אלא כל כוח, אפילו קטן, רוצה לבוא ולמצוא את המרכזיות שלו, רוצה להביא את הדברים לידי שלמות. להיות במצב של חירות בלי הגבלה. ומהמקום הזה, כאשר באמת יש לנו את המלך, את תופעת המלכות בשלמות, יש לנו את שערים המצוינים בהלכה, זה ודאי השורש של הכל. כאשר יש את הפנימיות הזאת ואת התוך הזה, יש בעזרת השם לאיפה לשאוף לקראת בניין בית המקדש, וכולם בסופו של דבר שואפים להופיע את המלכות בשלמות בכל המובנים, ומתוך זה שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.
Hey! היי מלכות עלינו עלינו מהירה ותימנו מהירה ותגדל ותגדל כבודו היי ותימנו מהירה ותגדל ותגדל כבודו
ביום ירושלים,
ביום ירושלים,
במלחמת ששת הימים,
במלחמת ששת הימים. בסדר? עוד פעם? אולי אפשר בכלל בלי הרמקול. ביום ירושלים, במלחמת ששת הימים, ראו חוש אפסייר. אנחנו נמצאים בתקופה גדולה, עצומה, שלא הייתה כמותה מאז חורבן הבית בוודאי, ואולי גם לפני כן. הדור שלנו דור גדול. דור שזכה למה שלא זכו דורות על דורות, גדולים, ענקים, עצומים, לא זכו. ואנחנו זכינו. זכינו לבוא לארץ ישראל, זכינו לתקומת מדינת ישראל, זכינו לקיבוץ גלויות. הדור שלנו גם מתקדם כל הזמן בקצב מואץ לקראת הגאולה העתידה. הדור שלנו דור של דור התשובה, תשובה לאומית והתשובה האמונית, דור של קיבוץ גלויות, דור של יישוב ארץ ישראל, דור שמרכז התורה חזר לארץ ישראל, של קידוש השם שאין כמוהו. יש קידוש השם פרטי, שאדם יחיד מוסר את נפשו על קידוש השם בחיים, את החיים, ויש קידוש השם כללי, שהקדוש ברוך הוא מקדש את שמו, מתקדש את שמו על ידי שהוא מרומם את עם ישראל, ושמו מתקדש על ידי זה. ולא משנה מי עוסק בפעולות המעשיות הללו, אחד שוגג ואחד מזיד בקידוש השם. הגמרא בפרקי אבות אומרת, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. אבל אנחנו לומדים קל וחומר לקידוש השם. ולמה? למה אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, וגם אחד שוגג ואחד מזיד בקידוש השם? מפני שקידוש השם הוא מופיע. יש תוצאות. לא משנה מי עושה את זה, שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש, בין בשוגג, בין במזיד. כל אלה שפועלו ופועלים למען בניינה של ארץ ישראל, למען קיבוץ הגלויות, למען חיזוק המדינה, המדינה של העם היהודי, כל אלה מקדשים שם שמיים. ושם שמיים הולך ומתקדש בכל הגויים, ראו כל אפסיארת את ישועת אלוהינו. ולא רק עצם תקומת המדינה, והמלחמות שאנחנו נתגלה כבוד שמיים על ידי המלחמות שנלחמנו, אלא כל הזמן מדינת ישראל כל הזמן מתקדמת, מתחזקת, מתעצמת, מעמדה בעולם בין המדינות הולך ומתעלה, וזה מעמדו של ריבונו של עולם, שכבודו מתגלה על ידי כבוד ישראל. אז תשאלו, אז למה לא רואים את המעלה הגדולה של הדור שלנו? ויש כאלה שאומרים שהדור שלנו דור מאוד ירוד, בוודאי לא יותר טוב מהדורות הקודמים. ואנחנו אומרים שהדור הזה הוא דור מיוחד, דור גדול שלא היה כדור הזה זה 2000 שנה. מפני שחסרונות הם חיצוניים, רואים אותם מבחוץ, כל אחד יכול לראות את החסרונות. אבל מעלות לא רואים, מעלות קדושה לא רואים. המעלה של ארץ ישראל לא רואים בעיניים הרגילות. מה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, זה לא נראה בעיני בשר. מה זה קדושה, זה לא נראה בעיני בשר. אבל זה קיים. ועוד יותר קיים מהמציאות המגושמת, הגשמית. ארץ ישראל, ארץ עליונה. ארץ ישראל, ארץ הקודש. וכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, תורת ארץ ישראל היא שונה מתורת חוץ לארץ. כל מי שלומד תורה בארץ ישראל זה אחרת לחלוטין ממי שלומד תורה בחוץ לארץ. וזה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה. זה לא נודע על ידי ההסתכלות החיצונית. אדם מסתכל מבחוץ, לא רואה, הוא לא רואה הבדלים. אדם יכול לשמוע שיעור של אדם, תלמיד חכם, שהוא לא יודע את מדרגתו. והוא על פי משהו שומע את השיעור, הוא יגיד, שיעור יפה, תלמיד חכם בינוני. אחר כך יתגלה לו שהאדם הזה הוא מגדולי הדור. השיעור הבא שהוא ישמע, ישמע דברים אחרים לגמרי. אותם המילים אולי. אבל ישמע פתאום, יחפש בתוך הדברים את הגדולה, את העומק, את הפנימיות, וזה נמצא. אבל צריך להקשיב, צריך להתבונן. דברים גדולים, דברים עמוקים, איכותיים, איכות, לא רואים. אני קראתי עכשיו שהרב ויינברג, בעל שרידי אש, נסע ברכבת ועל ידו ישב יהודי. הוא שאל, מעיניין היהודי, מה עושה? אמר לו, אני מבריסק. מה עושה? מלמד תורה. הגיעו לתחנה, המון אנשים מחכים לזה שיושב על ידו. התברר שזה רב חיים מבריסק. מסתכל עליו, לא רואה את רב חיים מבריסק. לא יודע. מסתכלים על פנים, חושבים אנשים רגילים. לא יודעים, את הגדלות לא רואים בעיניים. זה צריך להכיר, זה על פי מודעות, על פי לימודים, צריך להבין את הדבר הזה. ועל כן אנשים לא צריכים ללמוד על גדולתו של הדור, לא רואים את זה מבחוץ. אבל מה שלא רואים מבחוץ זה לא אומר שזה לא קיים. אדרבה, את הדברים הכי גדולים באמת לא רואים מבחוץ, בגלל שהם גדולים, בגלל שהם עמוקים. והדור שלנו דור גדול, וכל הזמן נמצא בתהליך, הקדוש ברוך הוא העיץ את התהליך לקראת הגאולה השלמה. אנחנו נמצאים בתאוצה לקראת הגאולה השלמה. והכל מתקדם. הטכנולוגיה מתקדמת, כל הקדוש ברוך הוא מסדר, מכין את כל התנאים שצריכים להיות במצב השלם של האומה ושל העולם. הכל רץ מהר. ואנחנו צריכים להיות מודעים לגדולה הזאת של הדור. וכשהם מודעים לגדולה הזאת של הדור, אז משתתפים במהלך הגדול הזה, מתוך הבנה עמוקה, איזה גודל יש לדור. ואז כמובן ההשתתפות הזאת יש לה משמעות גדולה יותר. בלאו הכי כל מי שעוסק בתורה, כל מי שבונה את הארץ, הוא שותף לזה. אבל כשאדם מודע, כשאדם יודע את הדבר הזה, הוא יודע, אנחנו שייכים למהלך, לתקופה גדולה ועצומה, תקופה מיוחדת. היציאה מהגלות לעצמאות, היציאה למהלך יותר של חופש, של בחירה, והתהליך הזה תהליך גדול מאוד, החופש, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך חופש. זה בעצם מה שמנבא הנביא ירמיהו. לא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, נאום השם. כי אסלח לאבונם ולחטאתם לא אזכור עוד. כלומר, הדור מחפש את הכרת השם מתוכו. רוצה חופש. לא להיות תלוי בסביבה, לא להיות תלוי בהשפעות של אחרים, לעשות מה שבא לו, מה שבתוכו. עדיין הוא לא מבין, זה תהליך של בירור. מה תוכו, באמת תוך תוכו, מבקש. אבל התהליך הזה, אנחנו נמצאים בתהליך גדול מאוד, בתהליך של חיפוש עבודת השם בגדלות היותר גדולה שיכולה להיות. זה מה שאומר הנביא מקודם, בפסוק הקודם, ונתתי תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוקים והם היו לי לעם. הבקשה הזאת היא בקשה פנימית, אבל ככל מהלך גדול יש לו שוליים ויש בזה חסרונות. כשהעולם מחפש את החופש, אז יש בשוליים התקרות, יש בשוליים קלקולים, יש ירידות, אבל המהלך הוא מהלך גדול. המהלך הוא מהלך של חיפוש עבודת השם באופן גדול, ואנחנו לא רק מחפשים, אנחנו מתקדמים בזה. אנחנו נמצאים היום בסוג של עבודת השם גדולה שלא הייתה בדורות הקודמים. אנחנו לא מודעים לזה, אבל זה כך. עבודת השם בארץ ישראל היא שונה מעבודת השם בחוץ לארץ. הרב אמר שתורת ארץ ישראל היא שונה לגמרי מתורת חוץ לארץ, ואם אנחנו נפריז במעלתה של ארץ ישראל ועוד נפריז ונפריז, אז לא נוכל לשבח את ישראל באחד מיני רבבה באמת ממה שמעלתה של ארץ ישראל. ותורת ארץ ישראל שונה לחלוטין מתורת חוץ לארץ. ואומר הרב, ואני יודע ועד בדבר. אז אנחנו לומדים תורת ארץ ישראל, זו עובדה. אנחנו לא מזלזלים חלילה וחס בכל הדורות הקודמים, בגדולים העצומים שהיו, אבל הם בעצמם לימדו אותנו את מעלת תורת ארץ ישראל ואת מעלת הדור שלנו שנמצא בארץ ישראל ומתקדם בתהליכים האלה, בתהליכי הגאולה. אז כמובן, כמו שאמרתי, רוח החופש הגדולה היא באמת מביאה בשוליה קלקולים נוראים. תכונות מעוותות מבקשות גם הם להתגלות, לצאת מהארון. זה מצער וזה מחיף, אבל זה סדר העולם, שכל התפתחות יש בשולי הקלקולים. התפתחות גדולה מאוד בשולי הקלקולים גדולים מאוד. לפי גודל המהלך כך גודל גם השוליים של הקלקולים. הטכנולוגיה מתפתחת, משרתת את התורה, התורה מתפתחת על ידי ההופעה, על ידי ההופעה של האפשרות להשתמש בכל הכלים ובתוכנות וכדומה, ובצדי זה יש גם קלקולים. אז יש אנשים חושבים שזה לא בצד, שזה באמצע, שהמעלות הן מהצד והקלקולים זה המרכז. זה שוב פעם במבט החיצוני, האדם המסתכל בחיצוניות לא רואה את עומקם של דברים, לא מבין את גדולת התורה, מזלזל, מעריך את החיצוניות ומזלזל בפנימיות, לא מבין שכשהתורה מתפתחת וכשנכתבים ספרים ומאמרים ומתרחבת ומתעמקת על ידי כל האמצעים המשוכללים הללו, זה מרים את התורה מעלה 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 מעלה. וקלקולים כמה שהם יהיו רבים, הם שטחיים, זה דבר צדדי, זה דבר שולי, זה לא העיקר בכלל. העיקר זה המהלך הגדול של התפתחות, של התאוצה, כמו שאני אומר, לגאולתנו השלמה. תרבות התורה, תרבות החיפוש הפנימי, עבודת השם אחרת לגמרי. יש איזו נטייה להיות ענבים. בני אדם, אנחנו כחמורים, זה ענבה מאוד יפה, הפרט יכול להיות ענב, אבל זה לא על חשבון ארץ ישראל, לא על חשבון המהלכים הגדולים שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו ומעלה אותנו. אנחנו יותר גדולים מהדורות הקודמים, זאת עובדה. לא בזכותנו, הקדוש ברוך הוא מרים אותנו, לא אנחנו באופן אישי, הקדוש ברוך הוא מרים אותנו, הקדוש ברוך הוא הביא את עם ישראל לארץ ישראל ומלמד אותנו תורת ארץ ישראל ומרים אותנו ומשחרר אותנו מכל ההנהגות המצומצמות שהיו מקודם בדורות קודמים, ומכניס אותנו לעזירה של רוחב נפש, של גדלות הסתכלות, של מסתכלות חופשית ובחירה עמוקה פנימית. ואנחנו גדולים, צריכים לדעת את הדבר הזה, זאת מציאות. אז כמו שאמרתי, כשרצים, לא, הרבה נופלים. כשרצים מאוד מאוד, יותר אנשים נופלים. כשהולכים לאט, אז לא כל כך נופלים. אבל אם אדם רץ מאוד מאוד, סכנת הנפילה מתגברת. נמצאים בתקופה של ריצה מואצת מאוד מאוד, אז יש נפילות, יש נופלים. כשרוצים להתגבר, כשיש קרב על יעד מבוצר, ורצים קדימה כדי לכבוש את היעד, בדרך יש נופלים. לא עוצרים בגלל הנופלים. רצים מעלה. יש אנשים שמטפלים בנופלים. יש אנשים שממונים לזה. אבל המהלך הכללי הוא קדימה. לרוץ, לכבוש את היעד. ואותו דבר באופן רוחני. אנחנו נמצאים בתהליך של מרוץ להעמיק את העומקה של תורה בתוך רוחב דעת, בתוך חופש גדול, לכל אחד לחפש את המהות העצמית שלו. ואחר כך ביחד כמובן משיח הוא מגלה את השורשים של כולנו ביחד. ובדרך הזאת, שהיא דרך של תאוצה גדולה ומהירה, יש נופלים. ויש אנשים שממונים לטפל בנופלים האלה. הזכרנו כמה פעמים שכשאדם עומד על מגדל גבוה מאוד מאוד, הוא רואה למרחקי מרחקים. כל צופייך נשאו קול יחדיו לרננו. הם צופים למעלה, וואי, הם רואים את הגאולה. הם רואים מתקרבת, מתקרבת הגאולה. אנשים למטה מסתכלים עליהם, רוזים, חולמים, לא יודע, דמיונות, הם לא מדברים לא לעניין, לא מציאותיים, לא רואים את העובדות בשטח, זה לא זה. האלה שעומדים למטה לא מבינים. ואלה שם למעלה מלאים שמחה, רואים את הגודל, את היופי, את ההתקדמות. רואים איך שאנחנו מתקדמים לגאולה, שהגאולה מתקרבת אלינו. ועל המגדל הזה יש הרבה קומות. כל אחד בקומה שלו רואה אחרת. ככל מה שעולים יותר גבוה, רואים יותר רחוק. כל אחד, מה עושים? באמת כל אחד צריך לעבוד, יש כל תפקידים שונים. אלה שלמטה, יש להם תפקידים לעשות את מה שהם רואים למטה, לתקן את הקלקולים שהם רואים למטה. ואלה שרואים למעלה צריכים לקרוא, להתעלות אל הגובה הזה, אל הגובה הרוחני הגדול הזה. רק מה שחשוב זה שאלה שיושבים למטה צריכים לדעת שאלה שלמעלה רואים יותר טוב. אבל יש הרבה תפקידים. יש כאלה שצריכים להילחם בקלקולים, בעיוותים, ומאוד חשוב הדבר הזה. אין כל ספק, אבל לא צריכים להפוך את הסדר. יש עיקר ויש תפל. והעיקר הוא לדעת את גדולת הדור, את גדולתנו, ולהיות גדולים בהתאם לדור הזה, ולשאוף לגדולות, ולהיות שותפים במהלך הגדול הזה של גאולת ישראל. זה עניינו של היום הזה, יום ירושלים, שנזכה במהרה לגאולה שלמה.
ושמחינו ושם נעלה
עלה.
Shalom.
ירושלים על ראש שמחתי
Sotimele, higdilla do.
יבוא גרינה נושא יאלומותיי נדדה נדדה